טוב, יום שני, שבת קודש לפרשת בשלח. אנחנו היום בלימוד שלנו במסילת ישרים, יהיה קצת ארוך מן הרגיל, אבל בעזרת השם, אני מבקש, תפתחו במסילת ישרים, אצלכם, אני לא יודע באיזה עמוד זה, אבל אנחנו בפרק א', בביאור כלל חובת האדם בעולמו. אנחנו היום נלמד בשיעור הארוך שלנו מיסוד היסודות ועד לקבל שכרם. אז קטע הראשון, אבל לפני שבכלל אנחנו נתחיל במאמר עצמו של הרמח"ל, אני רוצה, כדי שנבין קצת מאין ולאיפה אנחנו הולכים, אני רוצה לקרוא איזה קטע מתוך דבריו של הרב דסלר בספרו מכתב מאליהו. יש מאמר שנקרא מהו אמת ומהו שקר. אומר הרב דסלר, מי שרוצה באמת לראות את זה בפנים בבית או איפשהו, השאלה זה בחלק א' בעמוד 94 בהוצאה שיש לי. אומר הרב דסלר, מהו אמת ומהו שקר. בתחילת חינוכנו, כשאנחנו היינו ילדים קטנים, הבנו שאמת הוא שמספרים עובדות כמו שיראו. כך היה, כך היה. זה אמת. ושקר, כשמשנים מזה. לא מספרים את כל מה שקרה. זה נקרא שקר. כך חשבנו. אומר הרב דסלר, אך זהו רק באופנים פשוטים. אבל למעשה, יש הרבה אופנים שבהם אין הדבר כן. לפעמים, אסור לומר דברים כמו שהם, כמו לספר מה שיש בו פגם לחברו, בלי תועלת והכרח. ולפעמים צריך דווקא לשנות, כשהאמת לא יועיל אלא יזיק. כי אז מה שנראה כאמת הוא שקר, שמוליד תוצאות של רע. ומה שנראה כשקר, מביא לתכלית של אמת. נמצא שאמת הוא מה שמביא לטוב ולרצון הבורא, ושקר הוא מה שנותן הצלחה לעסקיו של שר השקר, הסתרה האחרה. ולכן לא יצליח אדם לכוון הנהגתו אל האמת לאמיתו, כל זמן ששולטים בו רצונות של גשמיות ורע, כעיניו מעוברות, ומתה הכל על פי שאיפותיו. כלומר, למעשה אנחנו רואים שמושגי האמת והשקר הם קצת מאופלים אצלנו. ולנו נראה שאם אני אומר אמת, זאת אומרת שאני סיפרתי את כל מה שהיה, והכל בסדר. מתברר שזה לא כך. ולמה הדברים חשובים? בואו נראה בתוך דברי הרמח"ל, ולאחר מכן נרחיב את הדברים ונבאר אותם. אז אנחנו בביאור כלל חובת האדם בעולמו, ולמעשה אומר הרמח"ל, יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, צריך להדגיש, הוא שיתברר, קודם כל, שלב ראשון, שלב שני, והתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. כלומר, לדעת את החובה צריכים שני דברים. קודם כל ברור, ואחר כך אימות. ולמה צריך, סליחה, ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. הוא ממשיך הרמח"ל ואומר, והנה מה שהורונו החכמים זיכרונה לברכה, הוא שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. ומקום העידון הזה של להתענג על השם באמת הוא העולם הבא, כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר הזה. אך הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצנו זהו זה העולם. והוא מה שאמרו ז"ל, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה הם המצוות אשר ציוונו עליהם האל יתברך שמו, ומקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה. על כן הוא שם האדם בזה העולם בתחילה, כדי שעל ידי האמצעים האלה, המזדמנים לו כאן, יוכל להגיע אל המקום אשר הוכן לו, שהוא העולם הבא. ואז למעשה שם, לרוות שם בטוב אשר קנה לו על ידי אמצעים אלה. ומה שמעו ז"ל, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. למעשה, מילים פשוטות, ולכאורה בפשט של דברי הרמח"ל, היסוד החשוב שלנו בעולם הזה, הוא לדעת מה אנחנו צריכים לעשות, מה חובתנו בעולם הזה, ואנחנו צריכים לקבוע לנו איזה מגמה, כיוון, מבט, שאליו אנחנו צריכים לעמול כל החיים, וזה על מנת שנוכל להתענג על השם, ולעשות רצונו, ליהנות מזיו שכינתו, כי זה באמת התענוג האמיתי. כלומר, זה האמת. כמו שראינו אצל הרב דסלר, זו האמת. והמקום הזה למעשה של התענוג האמיתי הזה, אומר הרמח"ל, אל תצפה לראות אותו פה. זה רק לעולם הבא. אלא על מנת שתוכל להגיע לעולם הבא, קיבלת מצוות, שדרכם תוכל לזכות לטוב שמצופה לך בעתיד לבוא. כלומר, היום תעבוד, ובסוף החודש, כלומר, בסוף החיים, תקבל שכר. בואו ניכנס לתוך העניין הזה, ונתחיל. למעשה הצורך בהצבת מטרת על, מה שאנחנו אומרים בפסוק, נר לרגלי דבריך, ואור לנתיבתי, כלומר, זו בחינה של קביעת קטגוריות. לקבוע איזה מין תכונה, משהו, שהוא יהיה מכריע בכל עניין ודבר. אם זה בן אדם לעצמו, אם זה בן אדם לחברו, הרבה מהוראות, הרי אנחנו חיים בחיינו ועוברים בחיינו, החל ברגע שהאדם קם ממיטתו, הוא כבר ניצב מול הרבה מצבים שמופיעים בפניו. אדם וחברו, דרך דיבורו אל חברו. ולמעשה, אם אנחנו נסתכל על מציאות חיינו, אנחנו רואים שאין סוף של מאורעות עוברים על האדם, וכולם פורסים לפניו סימן שאלה. כולם מעמידים בפניו את הצורך להכריע. בחירה זו הכרעה. יש לו מציאות, עכשיו הוא צריך להכריע כיצד הוא פועל. לפעמים הפעולות הן מהירות, עניינים של שניות, קורה מה שאתה מגיב. אבל על פי מה? מה הנקודה המבחינה? מה הקריטריון שעל פי אתה בודק כיצד להכריע א' או אולי ב'? לכן, אם כך אפשר לומר שאדם צריך לברר לעצמו מהו הקו המנחה שעל פיו הוא נוהג. וזהו נושא לפרק שלנו. הכותרת של הפרק שלנו למעשה זה למצוא את הקו המנחה שעל פיו אנחנו ננהג בחיינו, בעולמנו, כלפי עצמנו, כלפי הסובבים אותנו. כלומר, אם ככה, אומר הרמח"ל שיסוד היסודות, הוא ממשיך ואומר שיסוד היסודות זה כל ימי חייו. על מנת להרחיק את כל חיינו מהפך האמת ולקרב את חיינו לחסידות ועבודה תמימה, כי ראינו שיש פה גם מושג שנקרא עבודה תמימה, לא סתם עבודה, כי באמת אנחנו רוצים לקחת את כל חומרי הגלם, כלומר כל מה שעובר עלינו, כל המאורעות שסובבים אותנו, ומתוך נקודת האמת הפנימית שלנו אנחנו רוצים להפוך אותם לחסידות. אנחנו רוצים להפוך אותם לעבודה תמימה, משום שאנחנו רוצים לעשות רצון אבינו שבשמיים. והרצון הוא הרצון העליון, אבל על מנת שנוכל לעשות את זה, אנחנו חייבים לדעת מה חובתנו בעולמנו. אם לא נדע, לא נוכל לעשות את רצון השם. אנחנו נזרום עם המציאות, אנחנו לא נוכל לדעת מרצון השם בתוך המציאות. לכן אם האדם לא יודע מה חובתו בעולמו, ולמעשה לא יוכל להפוך את מעשיו למה שאומר הרמח"ל, יסוד החסידות. הוא לא יכול להפוך להיות מה שמוגדר עבודה בדרך החסידות ועבודה תנימה, ואין הכוונה לחסידות במשמעותה הידועה המפורסמת של חסידים ורבותיהם, אלא לעבודה שהיא באמת רצון השם. לכן, בלי ידיעת החובה, כל פעולה שאנחנו נעשה, ולא משנה מה היא, אם זה בעניינים גשמיים וגם בעניינים רוחניים, הם יעשו במימד הנמוך שבמעשה, ולפעמים הם יהיו מתוך פעולה יצרית של חשק, ערך סתמי, או יהיו פעולות של שרירות הלב. איך כתוב בפסוק? בשרירות לבי הלך. אני הולך, זהו, אני עושה, וזהו. הלב שלי בכלל לא ער. אני פועל. אם כן, יסוד והשורש, שזה אפשר אולי לומר, להוסיף על דברי הרמח"ל, היסוד והשורש של החסידות והעבודה התמימה, הוא שיתבהר מה החובה קודם כל. על מנת שנדע את החובה, אנחנו צריכים לדעת שידיעת החובה מקנה לנו גם יסוד, איך הוא אומר? יסוד חסידות ושורש העבודה. כלומר, אנחנו מקבלים בעצם ידיעת החובה שני דברים. אחד יסוד ואחד שורש. כלומר, כל מעשה שאנחנו עושים יהיה חסק, מבוסס, כמו יסוד. אך יהיה גם פרה ורווה כמו שורש. והוא יפתח אותנו. וכשהוא יפתח אותנו, הוא במקביל מתפתח בעצמו. זאת אומרת שלמעשה, במילים הראשונות של הרמח"ל, בפרק שלנו, אנחנו יכולים לומר שידיעת החובה, ידיעת החובה מובילה בנו א', בנייה איתנה וחזקה, זה היסוד, וגם תצמיח מתוכנו כוחות של גדילה וצמיחה במובן הפנימי והעמוק. צריך להגיד, ופה גם קצת לסייג, יש מעלות רבות במעשה שיוצא מתוך החובה. צריך לדעת את זה. אני חייב, אבל מעשה שנעשה רק מצד זה שהשולחן ערוך חייב אותי, כלומר הקדוש ברוך הוא חייב אותי בהלכה, למעשה ללא הכרת החובה הפנימית העמוקה שיתברר ויתאמת שזו חובתך, ללא זה המעשה חולף, שטחי, אין בו התמדה, והוא נעלם ואיננו. ואנחנו מכירים את זה הרבה אצל אנשים, וכל אחד יעשה חשבון נפשו כמה דברים טובים הוא קיבל על עצמו מתוך רצון הפנימי שאמרנו שאנחנו רוצים לעשות את עבודת החסידות ולעשות עבודה תמימה. אבל היום לא הכרנו את החובה לעומקה, אז התחלנו, המשכנו, נחלשנו ונשכח מליבנו, וזה עזב ולא הותיר שום דבר. במקרה הטוב זה לא הותיר כלום, במקרה יותר גרוע זה מותיר תסכול, והתסכול מוליד חולשה, וקבלה חדשה תהיה עוד יותר רחוקה. לכן, מדברי הרמח"ל אנחנו מבינים שאם אין יסוד ואין שורש, אז אין רצף. אם אין רצף, אין פריה ורבייה במעשה. ולכן, באופן החיובי, כי הפריון של הקדושה שיש במעשה, שנובע מתוך הכרת החובה, הוא משפיע על העושה, והוא גם זה שמרומם אותו, הוא מפתח את נשמתו. והיות ואדם מתפתח בעצמו, וגם נשמתו מתפתחת, באופן טבעי ורגיל, סביבתו מתבשמת מהמעשים שלו. לכן, אולי תהיה יותר ברורה המשנה שאומרת, איזו היא תפארת לו מן האדם. כי האנשים סביבו מתבשמים ממעשיו ורוצים קרבתו. כלומר, אם כן, אפשר להגיד שיסוד החסידות ושורש העבודה תלויה בבירור ועימות של חובתנו בעולמם. לכן משתמש הרמח"ל במילים יתברר ויתאמת. משום שחובת האדם צריכה להיות בגדר רצון, ולא חובה חיצונית. אנחנו מכירים את זה הרבה מנשותינו, שאומרות שלא כל כך חשוב מה אתה עושה, מה אתה רוצה. כי הרצון הוא באמת עמוק, הוא שורשי, הוא יסודי. ואנחנו רוצים לדעת מה אתה רוצה. ואם כרגע אתה מנוע מלעשות, טוב, אבל לפחות אנחנו יודעים את שורש הרצון, כי שם האמת. העשייה לבד יכולה להיות עשייה חיצונית ללא קשר, וללא רציפות, וללא התמדה, ולכן היא שטחית. כלומר, האמת הזו של מה חובתנו בעולמנו צריכה להיות נוקבת וחודרת עד התהום. מה שנקרא חוקר כל חדרי בטן, בלי לנסות לשים כל מיני מחסומים ששם לא נוגעים, וזה דבר שלא מטפלים, וזה דבר שלא נעים. אם אנחנו באמת רוצים להכיר בחובה, אנחנו צריכים לקחת מקדחה רצינית מאוד, ולקדוח לרוחב ולאורך. פשוט, לקדוח לכל המקומות, בלי שום עצירה. עכשיו, היות שבמציאות, אנחנו יודעים שלאדם יש גם רצון אחר. הרצון הטבעי שלו, הגשמי שלו, המאוויים שלו, הקשיים שלו, וכל זמן שההכרה בחובה הזו לעומקה ולעומקי עומקה, והידיעה ברורה, הרצון האחר ידחה את הרצון הקדוש הזה, ולא ייתן לו שום מקום. זאת אומרת שאותם התנוצצויות לפעמים שיש לנו, שאנחנו רוצים פתאום התעוררות של קדושה, אנחנו נראה בהמשך מה זה, ממה זה נובע, למעשה זה נבלם, זה נעצר, כי לא קדחנו לעומק ולא בררנו בעומקי עומקים מה הרצון הפנימי שלנו. באופן כללי, אם אנחנו נביט על המציאות של החיים שלנו, אנחנו רואים שאנחנו מבררים דברים בצד השכל שלנו. כל הזמן. אנחנו מעיינים, אנחנו לומדים, אנחנו גם מחכימים. אבל שם זה נעצר. אנחנו לא מגיעים לשלב האימות. אנחנו יכולים ללמוד דברים, אבל לא מאמתים אותם. משהו בסגנון של, תשמע, זה הגיוני. כן? זה מתקבל. זה נחמד, זה נשמע טוב. אבל שלב האימות, למעשה, הוא היחיד שכובש אותנו באישיות שלנו. יכולים לקחת דוגמה שהאדם נמצא בשיעור, הוא שומע שיעור, וזהו, עבר, שמע. לפעמים הוא שומע שיעור שאצלו מתבררת נקודה מסוימת, והיא מתעמתת אצלו כדבר נכון, והוא יוצא מהשיעור שכולו התפעמות. כי זה נגע בשורש, זה הגיע לשורש וליסוד. כלומר, בלי האימות, אתה יכולת להחכים. אבל זה לא עשה לך שום דבר. אז כלי השכל שלך התפתחו. לכן, האותיות של המילה אמת הם א', מ' ות'. כלומר, למעשה זה כל האותיות כולן. מהאות הראשונה, דרך האות האמצעית, עד האות הסופית. כולל הכל. כלומר, הבירור השכלי והידיעה כובשים את האדם כולו. לכן מה שאמרנו בפסוק מקודם, נר לרגלי דבריך, מה זה? זה הבירור והשכל, ואור לנתיבתי זה הרגש שנכבש ועוטף את האישיות של האדם. אם כך, מהמילים מה חובתו בעולמו, שאומר הרמח"ל, איך אפשר להסביר אותה? מה זה? ניתן להסביר את זה שהכוונה היא בעולם הפרטי של האדם. פה יש נקודה חשובה מאוד. הרמח"ל משתמש בלשון יחיד. כי הרמח"ל יכול היה לומר שידע האדם מה חובתנו בעולמנו, או שידעו בני האדם. אומר הרמח"ל, זהירות. אתה יכול לראות בן אדם שפועל, והוא יכול להיות איש גדול וקדוש, ואתה מתלהב ממנו, ואתה עושה ברור, ואפילו מתעמת אצלך שמה שהוא עושה זה נכון, וזה כובש אותך, וכל כולך רוצה, בוער להיות כמותו. אומר הרמח"ל, עצור. זה נכון שאם אתה רואה דבר כזה ואתה מברר ומתעמת, שתעשה, אבל בכלים שלך, בלבושים שלך, במה שאתה מתאים לך, ולא להיות חקיין שלו. כי אז שוב פעם, זה לא הרצון שלך האמיתי, אלא משהו חיצוני. לכן הוא אומר, תתבונן לתוך עולמו הפרטי, כל אחד ואחד, לפי משהו. כלומר, יש צורך וחשיבות ללמוד מאחרים מה זה עבודת השם. יש עבודת השם שהיא שווה לכל נפש. אבל כל אדם צריך לבדוק את ההתאמה הפרטית שלו, ולכן משתמש הרמח"ל במילה חובתו בעולמו. אחרי שבדקת, ראית, תבדוק אותך באיזה אופן אני אקיים את המצווה. דוגמה, אנשים באים לבית הכנסת בבוקר ומניחים תפילין. כולם מניחים תפילין. כל אחד צריך להניח את התפילין בדבקות הפנימית שלו, כפי מדרגתו, כפי יכולותיו, ולא להיות חקיין של מישהו שהוא מאוד רוצה להיות כמותו, אבל לא בכלים של אותו פלוני. למעשה, וזו הנקודה החשובה שמשתמש הרמח"ל בלשון יחיד, מתוך אולי מאמר חז"ל, שאומרים, בשבילי נברא העולם. העולם נברא בשבילי, באופן המיוחד לי, שמתאים לי ולא לאחר. אם זה כך, המציאות בעולם גם מראה לנו את הדברים בצורה מאוד מאוד פשוטה וגלויה. אנחנו נעמיד מספר אנשים מול זריחה, וכולם יראו את אותה זריחה מאותה נקודה, ונבקש מכל אחד ואחד מהם שיכתוב מספר שורות שיתארו את הזריחה כמו שהוא ראה. אנחנו נתפלל לראות שיהיו דברים שווים, אבל כל אחד ואחד יכתוב משהו שונה, משום שפה באה תחושת הנפש הפרטית שלו, שיש רק לו, והראייה הזו היא רק שלו, ואף אחד אחר לא ראה אותה. היא לא קיימת אצל אחרים. לכן חשוב שהאדם ידע קודם כל להבין שאם הוא רוצה לחכות את חברו בעבודת השם שלו, זה בחינת גן עדן. נכון, ככה אדם חושב, אני אעשה כך, יהיה לי גן עדן, אני נהיה כמו הקדוש ההוא, כמו פלוני ההוא, זה גן עדן מזויף. ולמעשה זה גיהנום. למה? כי זה גיהנום פרטי שהוא יצר לעצמו. כי כל ההתמודדויות והניסיונות שהוא יעבור בדרך אל הקדושה, כפי שהוא ראה אצל חברו, לא מתאימה לו. וממילא הוא ייכשל בה. הוא יהיה מתוסכל ממנה, ופסקה העבודה בכיוון הזה. אחת הדוגמאות מעולם הטבעי, אני שחשבתי על זה צחקתי, כל כך כל כך מעניין. יש משלים שנקראים משלים של בן סירה. שם מסופר על העורב. אני חושב שכולנו תכף נכיר את הסיפור, שהעורב היה הולך בצורה משונה, וראה את היונה שהולכת כל כך יפה, החליט שהוא רוצה ללכת כמו יונה. נספר המשל שהוא עושה אימונים. הוא רואה משהו טוב, יפה, הוא רוצה להיות כמו היונה, והוא מתחיל להתאמן. הוא קונה הרגלים של היונה. אבל בפועל אנחנו יודעים שעורב זה לא יונה. ואנחנו רואים את העורבים, הרי הם לא בדיוק הולכים, הם מקפצים מדלגים כאלה. אין להם הליכה ברורה. כלומר, מה קרה? הוא ניסה לקנות הרגלים של יונה. בגלל ההתמדה והרצון הלא נכון הזה, הוא קנה חלק מההרגל, אבל כנראה קבעו לו הרגליים האימונים. אז הוא אמר, זה לא בשבילי. כשהוא רצה לחזור להיות עורב, הוא כבר לא בדיוק יכול היה. כי כבר גופו הפך להיות מורגל לתנועה מסוימת. אז הוא נשאר עורב. ולכן עורב רומז לנו על איזה מילה? מעורב ומעורבב. יש בו מזה ומזה. זה כבר לא הוא. זה משהו שמעורבב. לכן העורב למעשה הוא מסמל בחזל את השליח שלא נאמן. כשמסתכלים במדרשי חז"ל על אותה ספינה, תיבה של נוח, כאשר נוח שולח את העורב לראות הקלו המים, מספרים חז"ל שהעורב הזה שט לו באוויר, מצא על אחד מראשי הערים נבלה, אמר איזה יופי, התיישב ותחיל לאכול, לא אכפת לו כלום, לא מעניין אותו, רק הוא עצמו. אז למעשה הוא הפר את שליחותו, שליח שלא נאמן, הוא מעורבב. הוא מבולבל, הוא חקיין. לכן, קודם כל וראשית לכל, יש צורך לדעת את החובה. והחובה נמדדת לפי האדם עצמו בייחודיות שלו, בכלים שלו, ורק על פי זה הוא יכול ללמוד מאחרים דרכי עבודת השם, בהתאמה אישית אליו בלבד. ובשום פנים ואופן לא להיות חקיין. לכן ממשיך הרמח"ל ואומר, ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. כלומר, עד עכשיו, שאנחנו דיברנו על נר לרגלי דבריך, שזה העניין של ההליכה, ידיעת החובה, לכן רגליך זה לשון רגליים, לא הליכה. עד כאן, זה היה גבוה מעלינו. עכשיו אומר הרמח"ל, בוא נוריד את זה לחיים המציאותיים. אי ידיעת החובה של נר לרגלי דבריך למעשה גורמת לאדם לאבד את הפנס הגדול. משום שהידיעה מה החובה הוא פנס שמאיר באפלה את מה שצריך. ולכן כשאדם משתמש בנר, נר לרגלי, כשהוא מחפש עם הפנס, אז זה הזמן של ההליכה וההתקדמות. עוד צעד, עוד צעד, עוד מצב, עוד מצווה, עוד סיטואציה. כל אשר הוא עמל בכל ימי חייו. בכל פרט ופרט בחיים. עם כל המורכבות שלהם. למעשה אלה מצבים שמתחלקים ומחולקים, כמו שאמרנו, כל יום, בכל שעה. ואנחנו צריכים להתמודד איתם. לחפש נקודת הכרעה, שעל פיה נכריע בכל דבר. היא לא זזה, כי היא יסוד ושורש. אם זה כך, אנחנו נכנסים לאיזה מסלול אחר. זאת אומרת שאנחנו רואים, גם מסתכלים על החיים, אנחנו רואים שלמעשה החיים שלנו מורכבים מאין ספור של פרטים. פרטים ופרטי פרטים. נכון? זה המציאות. אבל כל זה צריכים לדעת שכל הפרטים הללו, שאנחנו ננסה להסתכל עליהם וננסה לתפוס אותם ולעשות אצלם סדר, אם לא נדע מה חובתנו בעולמנו, מה הקו המשותף לכל הדברים הללו, לא נוכל לשלוט בהם. הם גדולים עלינו. הם אינסופיים. הם משתנים כל הזמן. אז איך אדם יכול לשלוט במעשים שלו, בהתנהגות שלו, בחובות שלו, אם הוא לא יודע מה החובה שלו? כלומר, הוא צריך למצוא את אותו קו, אותה נקודה, שהיא המרכזית שסביבה סובבים הפרטים. ובמילים אחרות, יש כלל ויש פרט. עכשיו, יש בספרי, בספר דברים, אמירה שהספרי אומר, לעולם יהיו דברי תורה כללים בידיך ולא פרטים. שאם אתה לומד פרטים, אתה משכח אותם. כי יש כל כך הרבה. אתה לא יכול לזכור. כלומר, תפוס את הכללים. למה חשוב לתפוס את הכללים? פה זה דבר מתוק. אומר הרמח"ל, משום שאם ניתפס לפרטים, הרי אין להם סוף, ולכן עוד זה הולך, זה בא. אז אני מאבד שליטה. לכן יש צורך בהערה פנימית שמרכזת ומחברת את כל הפרטים כולם למקור אחד. מה המקור האחד הזה? המקור האחד הזה למעשה הוא מקור עליון שהוא תכלית החיים. לכן איך אמר הרמח"ל? הרמח"ל אומר, בפנים, ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו. נקודה אחת, לא עשרות נקודות, כי זה פרטים. צריך כלל, נקודה אחת שהיא המרכזית. לכן זהו דמיון של ריבוי פרטים. כשאנחנו רואים את כל הפרטים מסביבנו, הם נדעים לנו כהמון המון פרטים. למה הם כאלה? כי אין משהו מרכז. אין נקודה אחת שהכל הולך אליה ויוצא ממנה. לכן זה נראה אין סוף של פרטים, אנחנו לא מסוגלים להכריע. אנחנו מבולבלים. אבל אם למעשה נבין שצריך כיוון אחד, נקודה אחת, קו מכריע שעל פיו עומד הכל, זה מה שמרומז באמירה, בפסוק, כל הנחלים זורמים אל הים. לא משנה מאיפה הם יבואו. לא משנה מה מהלכם, הם יגיעו אל הים. זו הנקודת ההכרעה. הם מגיעים בסופם אל היסוד והשור. והכל זורם לתכלית אחת. לכן, כל ההמוניות הזו, כל עשרות מיליוני פרטים הללו, בפועל, בהסתכלות שתכף נראה מהי, הם מסודרים, מאוגנים, ולא רק זה, הם מסייעים להגיע לתכלית. אז עכשיו שאלתי בן אדם, רגע, איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שכל מה שסובב אותי, כל הקשיים שלי, כל ההפתעות שנופלות עליי, הם למעשה דבר אחד. הם סובבים סביב דבר אחד. אני לא מספיק להבין את זה, כבר נפל עליי זה. אני לא מספיק להבין פה, כבר נפל פה. עכשיו אנחנו מדודי שמש, שהיה לנו פה בקור בקרה, זה היה ששום ושמחה. אתן לכם דוגמה, אצלנו. אנחנו אתמול בערב, אתמול בבוקר פתחנו את המים בעקבות סיפורי השבת, והיינו מאושרים, ברוך השם, מים זורמים. אמרנו תודה לאל, זהו, חס הקדוש ברוך הוא על ממוננו. נו, הבוקר קמנו, פתחנו את המים, אבוי, אין מים. טוב, אז אם ככה, שהולכים לבעל מקצוע, הוא עולה למעלה, הוא אומר, טוב, תראו, בדוד אחד הלך קולט אחד, בדוד השני הלכו שני הקולטים. בלה בלה בלה, מחשבון, טק 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 טק, יופי, זה, 3,000 שקל, 300 שקל, כולל הרכבה. נו, אתה עומד, אומר, ריבונו של עולם, מאיפה עכשיו, לא בתכנון, אני צריך לגרד 3,300 שקל, אין לי מים חמים. נו, והזמן הכי מתאים שלא יהיה מים חמים, מתי זה? בקור הגדול. נו, עכשיו צריכים להתקלח, צריכים לשטוף כלים, צריכים, אין מים. נו, מתחיל לחשוב, נו, מה עושים? ואותו יהודי אומר, רבותיי, אני צריך תשובה, כי אני צריך לנסוע להביא את החומרים. וברוך השם, עכשיו הקדוש ברוך הוא פתח פרנסה לשרברבים, לאיזלטורים. תודה לאל, בלי חד ושחק, יש להם ברוך השם שפע ופרנסה טובה. טוב, אנחנו ככה דנים, מדברים, מה עושים פה שם. אתם יודעים שאנחנו, יש לנו שני דוודים, כל אחד קומה. נו, באים הילדים מהקומה למעלה בערב. אבא, נס, מה קרה? יש מים חמים. הוא אומר, רגע, אבל זה לא יכול להיות. שני הקולטים הלכו, זה אומר, שסגרו את השיבר, ככה הוא אמר לי שהוא סגר את הברז, למעלה, ואיך יכול להיות שיש מים? אמרתי, לא יכול להיות, אני רוצה לראות. אולי זה היה הזיה, רצון גדול, אבל אני עולה למעלה.
לגשר את זה בלי הקולטים, ואז זה כמו
הבועל. לא, כן, אבל לא עשינו כלום. אני בטח לא מבין בזה. ועליתי למעלה, ואני פשוט משפשף את עיניי. הברז של המים החמים, מהגג, פתוח, המים זורמים, עדים עולים מן המים. שמתי את היד כדי באמת לחשוב, אולי זה באמת גם כן מתוך הזיה. המים היו חמים, ברוך השם. נו, אני יורד למטה, אומר, אולי נס מתרחש פעמיים. פותח את הברז של המים החמים של הקומה השנייה, אין. אמרתי, נו, אז הרווחתי חצי. בבת אחת ירדה אבן מליבי, והחור בארנקי נהיה קטן יותר. זאת אומרת, עכשיו איך תגיד? הלך קולט אחד בדוד אחד. אז רק צריכים להחליף קולט.
והשני?
בסדר גמור. מה שקרה, התקשרתי לאינטלטור. אמרתי לו, תראה, יש לי מים חמים, וכבר עשיתי הזמנה. אמר לי, רגע, איזה דוד שלך בגג? אמרתי לו, אחד ושתיים. אמר לי, לא, זה השלישי שהלך, אז זה לא שלך. אמרתי, תודה רבה, תודה רבה. זה מאוד משמח, החור שלי קטן. בכל זאת אני צריך להחליף. אבל, מחצית העבדה. אז אני יכול להגיד לעצמי, ריבונו של עולם, איך הפרט הזה, כל הפרטים האלה שרצו לי מהבוקר עם טלפונים ופלאפונים, מה זה אמור לקדם אותי? איך אני צריך להתייחס על זה כאל משהו שאמור להוביל אותי להתקדמות? אם אין לי קו מנחה אחד שאומר שהמעשה שנעשה הוא על פי הטבע, אבל יש מכוון אחד. והמכוון האחד הזה פעל לפעולתו, ואני לא יודע למה, אבל זה צריך לקדם אותי. אם אין לי את התפיסה הזו, אז זה סתם פרטים. קרה לי דבר כזה, וכמו שחזל אומרים, וראינו את זה בהרבה מקומות, קרה, זה אותיות, מקרה, כן, זהו. קרה, אין השגחה. לכן, כאשר ידוע לאדם חובתו בעולמו, אין מצב שמרוב עצים לא רואים את היער. אין מצב של עדר, של פרטים ללא רואה, שהוא מתפזר. אין דבר כזה. הכל בשליטה. בואו נוקח דוגמה. יש מקצוע באדריכלות שנקרא עיצוב פנים. מוכר, נכון? עיצוב פנים, בא בן אדם, יש לו בחדר כל מיני כיסאות, שולחנות, ספות, כל מה שיש בחדר. אנחנו מסתכלים על זה ואומרים, ריבונו של עולם, לא יודעים איפה לשים את מה, כדי שזה נורמלי. מסתכלים, רואים למעשה בעינינו אוסף של פרטים. אותו אדם, אם זה מצד הכישרון הטבעי שלו, ואם מצד שהוא למד את הנושא וזה הפך להיות כישרון אצלו, הוא מסתכל, מה הוא רואה? הוא לא רואה פרטים. הוא רואה את החדר, והפרטים הם חלק מן הכלל. ולכן, מהר מאוד הוא אומר, טוב, את השולחן ההוא תשימו שם, את הכיסא הזה לידו, הכיסא השני לא לידו, בצד שני, כי הוא לא מסתכל על הפרטים. יש לנו נקודה אחת שממנה הוא יצא, זה הכלל. איך כל החדר הזה ייראה? אז הפרטים מסייעים לו כדי שהחדר ייראה טוב. ואז הוא יגיד, את הקיר ההוא תצבעו בצבע כזה, ושם תשימו וילון בצבע כזה. כמובן למי שיש כסף, לשלם את זה. אבל הוא לא רואה פרטים, הוא רואה כלל. שבתוכו יש פרטים. להסתכלות אחרת, הוא שולט במצב. וזה המקצוע שלו. כלומר, הפרטים סייעו לו להניח כל דבר במקום הנכון, המדויק והכי מתאים. כלומר, המסקנה היא שללא כוח מרכזי, האדם מצוי במאבק תמידי ארוך, והוא לא יודע כיצד לפעול בקשיים האינסופיים שלו. בכל מקום, וזה כלל, כל מקום שישנה מגמה כללית, כל בלבול או ריבוי של פרטים מוצא מהר מאוד את המקום. ולא רק זה, כשאנחנו יודעים שיש אנשים, אני מכיר את זה על עצמי קצת, יש אנשים שמה שמוגדר כחוסר סדר במקום שהוא נמצא גורם לו לאי שקט, הוא פשוט לא רגוע. וישנם אנשים שכשהם רואים מקום לא מסודר, זה לא משנה אם הוא גר שם, לא גר שם, זה שלו, לא שלו, הוא מתחיל לסדר. טוב, מתחיל לשים דברים במקום. אמר לי פעם אחד התלמידים שלי שהיה לו מורה, וזה הבן שלי גם סיפר לי על מורה שכזה, שתוך כדי שיעור, הוא פשוט מסדר להם את השולחנות. הוא אומר, שם את הספר ככה, זה ככה, שם פה את הסרגל, הוא פשוט מסדר להם את החדר. תוך כדי לימוד, כל מיני שיעור, הוא לא מסוגל ללמד. זה גורם לבלבול. מסופר על אחד מדודי בעלי המוסר, אני לא זוכר בדיוק מי זה היה, שהרבה זמן הוא לא ראה בנו. וכשהוא החליט ללכת לבקר אותו בישיבה הרחוקה, והוא נסע לשם, כשראו אותו בני הישיבה, הכירו אותו, מיד אמרו הרב, לא פחד מגדולי הדור הגיע, נקרא מהר לבן, אמר, אף אחד, אל תגידו לו, אף אחד שלא ידע שאני פה, אני מבקש לראות את החדר שלו. והסיפור ידוע, ניגש לחדר, אמר, טוב, איפה המיטה? הצביעו לו על מיטה. הסתכל על המיטה, ראה קרית, מסודרת, סמיכה, מסודרת, הכל ישר, דינים במקום, מאורגן, איפה הארון? פתחו את הארון, איפה הציוד שלו? זה. תקל, הכל מסודר, מקופל אחד על השני, הכל נקרא מסודר. אמר, אני רגוע, הכל בסדר, להתראות, אל תגידו לו שהייתי פה.
זה המגירות, זה אותה שיטה.
לא יודע, אולי. אבל זהו. ואתה אומר שזה מסודר, יש שקט בנפש. אתה רגוע. ואז, כי הכל סיום נקודה אחת. אז אם זה יתבלבל, מהר מאוד הוא ימצא את המקום שלו.
אם החדר שלו ככה, אז גם...
המחשבות שלו.
הלימוד הוא בראש.
נכון, נכון, נכון. הכל מסודר, המחשבות, הלימוד, המעשה. כי הוא עובד על פי קווים מנחים. יש נקודה מרכזית. אז הכל חוזר אליה. וכשיש בלבול, אני יודע איפה להניח כל דבר. אנחנו יכולים לקחת דוגמה נוספת, אבל לפני כן אני אשתה. קר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יש אנשים שמרגישים במצב הזה ביחסים שבין אדם לחברו. הם לא מכירים את המגמה של היחד. למה? משום שהם אגואיסטים, הם אנוכיים. ואז המציאות של הזולת היא עבורם מועקה. והם לא יודעים מה לעשות עם זה. לכן אצלם אין מגמה כללית של עולם חסד ייבנה. ממילא הנוכחות של החבר, השוני ממנו, שוני בינו לבינו לביני, ההתנהגות שלו, יחסית אליי, גורמת לקונפליקט ללא פתרון. זה אולי מזכיר לנו את מה שנאמר על רבקה אימנו. זה רבקה כתוב, והתרוצצו הבנים בקרבה, ותלך ידרוש את השם. כלומר, התרוצצות של שני הפכים באדם גורמת למועקה, לבלבול. ולכן אנחנו רואים שהיא, בגלל המועקה והבלבול, הולכת לפעול, הולכת לברר, הולכת לאמת. איך נאמר בפסוק? ותומר, למה זה אנוכי? כלומר, אם יש מציאות כזו, ששני הפכים בתוכי, אז למה זה אנוכי? על הפסוק הזה, האדמור אמר, צריך לחלק אותו קצת אחרת. האדמור אמר, על הפסוק, והתרצו הבנים בקרבה, ותלך ידרוש את השם, ותומר, למה זה אנוכי? אומר האדמור, לא. תגיד ככה, למה זה? למה יש אצלך שני הפכים? למה יש אצלך חושך שקט? משום שאנוכי. אתה חושב רק על עצמך. אני ואפסי עוד. אז יש לך הפכים. יש התרוצצות. ותלך ידרוש את השם. כי באמת זה הפתרון. זו המגמה הכללית האלוקות שבעולם. וזו המגמה. ורק דרך זה ניתן להבין מה עושים שני הפכים כמו עשיו ויעקב בעולם. כי בלי זה, מה פשר ההתרוצצות הזו בין הטוב והרע? אנחנו כל הזמן רצים ועוברים מהטוב לרע, אמירה לטוב, מציאות הרע והטוב בעולם, זה דבר שהוא גלוי. כלומר, ידיעת החובה בעולם למעשה היא דרישת השם. דרישת הקדוש ברוך הוא בעומק העמוק ביותר שיש. כי האלוקות הזו היא זו שמאירה בנשמה של האדם, היא מאירה את האופק שלו, היא מסירה צללים, תהיות, תעיות, גם בשכל וגם במעשה. איך הפסוק אומר? תהיתי כשה עובד. כשיש מצב שאני טועה כמו שה עובד, בקש עבדך. כי מצוותיך לא שכחתי. כלומר, כשאתה מגיע למצב של התעייה, של הטעויות, זו הדרך שמביאה את האדם לדעת, למה שצריך לשים את מבטו ומגמתו כל ימי חייו. כלומר, צריך לזכור שהיחיד, האדם הפרטי, הברכה שיש בו ובכישרונות שלו, זה רק כאשר הוא שייך אל הכלל. רק כאשר הוא שייך אל הכללות, אל המכלול כולו, ולא רק לפרט האישי שלו. לכן, אומר הרמח"ל, תסתכלו בפנים, והנה מה שהורונו זל, שהאדם לא נברא, נכון? אומר הרמח"ל, האדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו. כלומר, מהדברים האלה אנחנו לומדים שהחובה היא, במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, תפוס בכיסא שלי, תחזיק בכיסא הכבוד. הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו לאן? כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להתענג על זיו שכינתו, מה זה אומר? זה אומר שהקדוש ברוך הוא לוקח ומרומם אותנו לנקודה איזה? נקודת ההתחלה, נקודת הראש הראשית אל הבורא עצמו. כלומר, למעשה הוא מוביל אותנו אל הראש של המוח העליון, להידבק בו ולהתענג על השם. וזה הכוח המופלא שיש בנפש האדם, להידבק בראשית. כתוב התורה בראשית ברא, נכון? מה זה בראשית ברא? הקדוש ברוך הוא לקח ולקח מן הכוח, מן העין, והפך אותו ליש. זה הבראשית, ראשית ברא, מהראשית אל הבריאה, מן הכוח אל הפועל. הפועל מורכב מהרבה פרטים, כל הבריאות, כל הטבע, כל המציאות. אבל מתוך זה שהפרטים עלולים להיות לא מסודרים ומבולבלים ומתאים, הקדוש ברוך הוא מקדים תרופה למכה הזו. ומה התרופה? ראשית. אחר כך ברא. כאשר הבריאה על כל הפרטים שבה קשורה לראשית, אז אין פרץ ואין יוצאת ואין צמחה ברחובותינו. כי הכל חוזר ובא מאותה נקודה. כלומר, התפקיד של האדם, אם כך, לגלות את העובדה הזו. כי הוא, האדם, מברר כל פעם מחדש, כל מציאות, כל אירוע, כל מאורע, את היחס בין הראשית לבין הברא. בין הקדוש ברוך הוא שהכל כלול בו והוא כולל הכל, לבין הבריאות בפרטים. כלומר, ההתנהגות שלו בהפנמת הרצון שיתאמת ויתברר אצלו חובתו בעולמו, שמה היא? שהוא פרט בתוך כלל. כאשר הוא יודע בוודאות ומתאמת אצלו, מה? החובה הזו, שהוא, רבותיי, וזה אחד הדברים, אני חושב, היפים בשורה הזו של הרמח"ל, שהוא מדבר על כך שהאדם לא נברא אלא לתכלית הזו להתענג על השם, הוא צריך להבין שהאדם הוא המתווך בין הראשית, בין הקדוש ברוך הוא ובין הבריאה כולה. תפקיד גדול, תפקיד עצום, תפקיד שעליו עומד העולם. כל אדם ואדם, הוא המתווך. כלומר, כאשר האדם מתרשל בעבודה הזו, מה נוצר? נתק בין הראשית לבריאה, בין הראש למה שמתחתיו. ולכן השפע שבא מלמעלה נפסק, והבריאה מתגלית כמו מה? עדר בלי רואה, המון המון פרטים, בלבול, חוסר ידיעה, תסכול, ייאוש, התחלה ואין סוף, אין התמדה, אין רצון. יש עשייה חיצונית, סתם, מתוך הרגל או מתוך אינוס אחר, חובה. בחורים בישיבה יכולים לבוא לבית הכנסת כי לא רוצים להסתבך עם הרם, אבל לא בגלל להתענג על השם בתפילה. לכן כל זה שורשו בחוסר ברור של האדם שנברא, כמו שאומר הרמח"ל, אלא להתענג על השם. כלומר, להיות קרוב לרצונו יתברך. וזה, אנחנו מזכירים את המילה רצון. שיתאמת אצלו מה חובתו, זה אומר מה רצונך האמיתי. ביחס הזה של הראשית לבינך ובהבריאה כולה. אנחנו אומרים, בפסוק באשרי, פותח את ידיך, זה חלקו הראשון, הוא מסביע לכל חי רצון. הפשט, שהקדוש ברוך הוא מספק לכל בריאה ובריאה די מחסורה. אבל אנחנו מבארים את החצי הפסוק הזה, שהקדוש ברוך הוא למעשה הוא זה שממלא כל מי שחי, כל מי שמברר, כל מי שמאמת את חובתו, הוא מסביע לו את מה? את הרצון. שהוא יהיה עושה את רצון השם, שהוא יהיה קרוב יותר לעשות את רצונותיו של הקדוש ברוך הוא ולא את שלו, עם כל כוחות הנפש שהוא צריך. זה מסביע לכל חי רצון. לכן, אחת הדוגמאות היפות לזה, שצריכות לעורר בפנינו סימן שאלה. יש דבר שנקרא פרקי שירה, מוכר. שם אנחנו רואים שצפרדע מה היא אומרת, סוס מה הוא אומר, יתוש מה הוא אומר, גמל מה הוא אומר, כולם אומרים. כולם שרים לקדוש ברוך הוא. יש איזה מין קונצרט עצום של כל הבריאה ששרה מהללת את הקדוש ברוך הוא. כל אחד על פי תכליתה. הצפרדע, תשיר בצפרדעית. כן? אני מעריך שהבסים של הפיל לא בדיוק יסתדרו עם הצפרדע. אבל כל אחד ינגן לפי שלו. כי זה התכלית שלהם. והשאלה המרכזית שעולה מתוך זה, אתה, האדם, בחיר הבריאה, מסתכל על כל הסימפוניה הענקית הזו, שכולה אומרת הלל הבורא, ואתה מבין שעם כל זה שמדובר על אין סוף פרטים, כולם מובילים לאן? לנקודה אחת, לראשית. האם שאתה מסתכל על הבריאה, זו התפיסה שלך? או שהתפיסה שלך היא פירודית של יד איש באחיו? איפה אתה נמצא? האם אתה נמצא בצד של הבריאה הפרטית, אבל הכלולה בכללי, בקדוש ברוך הוא, או אחת כזו שלוחמת בחברתה? זה תלוי בעצם בנקודה המרכזית שאנחנו מחפשים אותה. שזה למעשה שורש הידיעה. לכן ברור לנו עכשיו מה שנאמר בחז"ל, שהסתכל בתורה וברא את העולם. ולמה? משום שמתוך זה עולה שאלה, אם כך, אם זה הכיוון הגדול שהכל בא מהתורה, אז אם ככה, מה זה להתענג על השם? מה פירוש להיפגש עם רצון השם? במה? איך זה בא לידי מציאות מעשית? הפי דבריו של הרמח"ל ניתן לומר שכשהוא אומר, ואני קורא בתוך הרמח"ל, שהמצוות הם אשר ציוונו עליהם על יתברך, הם למעשה האמצעים שמגיעים אל האדם לתכלית הזאת. כלומר התורה ורק דרכה, כי היא גילוי של הרצון האלוקי, בכל כולה שלמות מוחלטת. בתחילת התורה מה היא? חסד, כותנות אור ועל בישם. סוף התורה, חסד, ויגבור אותו בגי. כלומר, התורה כל כולה חסדים, כל כולה שלמות, כל כולה ראייה כוללת, לא אנוכית, אלא אני והכלל מחוברים. וכולנו יוצאים מאותה נקודה. כלומר, אדם שעוסק בתורה, אבל נדבר באופן האמיתי שלה, כי אפשר לא עלינו גם מתוך התורה ללמוד דברים נוראים, להפוך את האמת לשקר. ואז אדם שונא ומקנה, כי זה לא האמת. ומי שבאמת לומד תורה מתוך האמת, הוא בונה בהדרגה, לפי לימודו, את ההכרה בחובה הזאת שמדבר הרמח"ל. חובת האדם בעולמו, כלומר בכללות שבה. והוא בונה את הרצון של האחדות וגם את ההשגה של האחדות, ויותר מזה, את ההבנה שלה. ההבנה של האחדות בקדוש ברוך הוא, באותה נקודה שכולל את הכל, זה הסוד העליון. שבכוחו מתבררים כל המצבים, הפרטים, פרטי הפרטים, הכל מתברר. לכן, אנחנו יכולים לקחת דוגמה נוספת, שכולנו נפגשנו. לפעמים בן אדם אומר דברי תורה, בכל מיני מצבים, אירועים. מבקשים ממנו שיגיד בשבת, או באיזה אירוע משפחתי, או בסתם, מבקשים ממנו לומר דברי תורה. אם האדם, שהוא אומר דברי התורה, הם באים מתוך ברור הדברים, שנעשה לפני כן, ואימות הדברים, האדם כשהוא מסביר או מעביר את הדברי תורה שלו, הוא כולו בוער. רואים שהוא חי את הדברים. הוא נושם אותם. זה בא מתוכו. זה אולי, כמו שחז"ל אומרים, שדברים היוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב. כי זה בא באמת מתוכו. וכל זה מתי יכול לקרות? כשאדם לומד תורת אמת. לכן, כאשר המגמה הכללית קיימת, אז אור האלוקות, כלומר הראשית של בראשית, שהוא הבורא, מתגלה אל הפרטים, ואז מתעוררת באדם המגמות של החסד, של הנתינה, של הסבלנות, של הוויתור, של מסירות מתוך, אפילו מתח שהיה בינו לבין חברו, וזה מתפוגג. כי אז באמת מתעורר בו הרצון האלוקי האמיתי, שאין פרטים, הכל קשור בראשית. ומה השורש? חובת האדם בעולמו. שיתעמת ויתברר אצלו, שהוא צריך להתענג על רצון השם, מה זה? שיהיו הכל מאוחדים בכלל. זה תורת חסד. כי זה באמת התענוג האמיתי, העידון הגדול, כמו שאומר הרמח"ל, מכל העידונים שיכולים להימצא. עכשיו יבוא בן אדם ויגיד, רגע, אני אוהב במבה, זה עושה לי טוב. אני עכשיו שותה את התה, כן, שפה, ואת האמת, הוא טעים. אין מה לעשות, הוא טעים. אני אוכל משהו טעים, אני רואה משהו יפה, אני חש בדברים שגורמים לי תענוג, אני נהנה מהם. אז אתה רואה שיש במציאות, אי אפשר להכחיש את האמת, את המציאות, אי אפשר. אבל אנחנו רואים שאנחנו מתענגים על הרבה דברים אחרים. אז איפה זה מול זה? אתה בא ואומר שהתענוג האמיתי זה להתענג על השם, אבל אני מתענג גם על קוסטה, אני מתענג על בירה, אני מתענג על שתייה כזו או אחרת, אני מתענג ממאכל טוב. עובדה שיש תענוגים אחרים שגורמים עונג. אז מה פירוש שהתכלית של האדם הוא להתענג על השם? אלא שיש עידון יותר אמיתי. מה פירוש עידון יותר אמיתי? פשוט, כשאני לוקח דבר לאכול והוא טעים, ואני אומר לפני זה ברוך אתה השם, ומברך את הברכה שלו, הטעם של האוכל הגשמי, עם הידיעה, שזה אומנם פרט, אבל עם הידיעה שהקדוש ברוך הוא היווה את המציאות הזו, את הטעים הזה, כלומר אני קושר את הגשמי אל הראשית, למרות שבאמצע הייתה נגיעה של בן אדם שערך והכין ועפה וטחן ובישל, עצם זה שאני נוטע את הקדוש ברוך הוא בתוך המעשה הגשמי של האכילה והשתייה והלינה וכל מה שאנחנו נהנים מסביב, זה העידון היותר גדול. ולמה? כי כאן יש מיזוג של הראשית עם הברה. אז באמת העונג שלם. אם אנחנו מתענגים אך ורק על התענוג החושי, היצרי, אז עונג נהפך לנגע, ועושר נהיה רשע, כי אין שם ראשית. אבל לעומת זה, התענוג המנותק מהתפיסה החושנית, היצרית, אלא אני אוכל ושותה מתוך ההכרה שהקדוש ברוך הוא נטע את זה בתוכי, אז אני מגיע לתענוג העליון הזה, שיתענג על השם. ולא להפוך להיות סגפן, או להימנע מזה. אם כך אנחנו נזדרז. אם ככה, איך מגיעים למצב שבו כל שתייה ואכילה היא התענגות על השם? טוב, אני אקרא מתוך הסיכום. בתוך המציאות הגופנית והגשמית, בשעה שאנחנו טוענים בלשוננו, אנחנו מסוגלים לזכור את הקדוש ברוך הוא, באופן כדי שיהיה חדור ומלא ושלם, שהכל נהיה בדברו. העונג החושי למעשה, הוא זה שאנחנו המפריד בין הנופו של עולם לבינינו, למציאות, ואנחנו רק נשארים בחוויה החושית בלבד. אז אומר הרמח"ל, אם ככה, איפה המקום המתאים לזה? איפה אפשר לחבר באופן מוחלט בין הגשמי לרוחני, בין הגשמי להתענג על השם? נו, לא כמו שמצופה. הרמח"ל, כל הכבוד, יש בעולם הזה קושי ביצירת קשר זורם בין הראשית לבין הברא, מתוך מציאות הגשמית. ולכן, לשון הרמח"ל, ומקום העדון הזה, כלומר הנוכחות האלוקית היא ברורה, ולא משתמעת לשתי פנים. היא ספוגה בכל העינוגים הגשמיים, זה רק בעולם הבא. כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת, למה? לשכר הזה. כלומר, אם כן, מה התכלית של העולם הזה עם פה? אם העולם הזה רק מציג בפנינו מלחמות והפכים ומאבקים אינסופיים, אז אם ככה, מה התכלית שלו? התכלית של העולם הזה למעשה היא התקדמות דווקא בהתנגשויות הללו, דווקא בהתנגשות של חוויית הקושי. כי למעשה, מי אומר לנו, תגיד לי, מה קורה איתך? איך אתה מתנהג? אתה פועל נכון? או מי אומר לנו, מי אמר לך שזה נפילה? מי זה שצועק מתוכנו את הדברים הללו? מי אומר לנו מה מצבנו? או כמו שאומר הפסוק אצל אדם הראשון, מי יגיד לך כי ערום אתה? ואיפה אתה יודע? לפני כן המושג ערום לא היה אצלך. ועכשיו כן, מי יגיד לך? זה הנשמה. ופה אנחנו הולכים למעשה לממד המרכזי של השורות שלנו, ואני אתמצת אותם מאוד. הנשמה שייכת לעולם הבא, היא חלק אלוקה ממעל, ונפשי יודעת מאוד. למעשה הנשמה לא רק שהיא יודעת מה פירוש עולם שהוא שלם, שהוא כלול בכלל, היא זאת שמוכיחה אותנו על מה שנקרא על פנינו, ואנחנו מגדירים אותה בלשון הרגילה מוסר כליות, מצפון, כלומר משהו שפנימי שמפריע לך. אם כן, המציאות של להתענג על השם באופן השלם הוא רק בעולם הבא. אבל כאן יש עימות בין הטוב והרע, ונגיד את זה עכשיו בצורה מאוד חזקה, אומר הרמח"ל, משום שהם המצוות אמצעיים. איפה המצוות אם ככה לפי לשון הרמח"ל? באמצע. אמצעיים. לא כותב הרמח"ל אמצעים, כלים. הוא כותב עם שני יהודים. הם אמצעיים, הם נמצאים באמצע. מה פירוש הם נמצאים באמצע? כי יש להם שני צדדים. אחד, הצד העליון שבהם, שזה התורה, שזה גילוי האלוקות. כלומר, יש להם את היכולת, את הכוח של התפיסה הכוללת, של הכל קשור מאותה נקודה, מהבורא. ומצד שני, המצוות מתעסקות במה? בגשמיות. בעולם הגשמי המצומצם, עם כל הבעיות שלו. כלומר, אם הם נמצאים במצב שהם גם למעלה והם גם למטה, והם באמצע, אז הם חייבים לכלול בתוכם מה? שני הפכים. כלומר, במצווה יש שני הפכים. הצד העליון והצד הגשמי. ולכן, זה הפלא של המצוות. הפלא הגדול. כאשר מקיימים את המצוות, אנחנו יודעים שכל מצווה יש לה פרטים ופרטי פרטים. אבל היא מצווה אחת, זה הכלל. היא נקודה אחת. על זה מעניין.
החלק הראשון של הגילה הוא נסתר, והשני בגלוי. המצווה. מיץ זה באטבש, ובא זה בגלוי. זה כאילו, זה שני ה...
נכון מאוד. זה בדיוק מה שאומר אור החיים הקדוש. רחיים הקדוש אומר שמצווה זה שני החלקים. החלק העליון זה מם וצדיק. חלק הגלוי זה ו' וה'. הוא אומר שבהדבש באמת, שא' זה ת' ושין זה צדיק, ב' זה שין וכולי, אז מה שיוצא, שמול מם יש יוד, ומול צדיק יש ה'. ואז אנחנו רואים שזה שם הוויה. כי באמת הצד הנסתר זה המצווה, בצד הרוחני שלה, העליון שלה, הכללי שלה. למעשה, אם כך, המצוות הם הכנפיים שלנו. הם הכנפיים שלנו להמריא ולרומם את עצמנו. אבל אנחנו יודעים שאולי חלק מאיתנו שוכחים. הכנפיים של הציפור, תפקידם הוא הפכי. יש בה שני צדדים. הכנפיים משמשות להמראה, והכנפיים משמשות לנחיתה. שצריך להמריא, אבל נופים בכנפיים. שרוצים לנחות, הכנפיים משמשות כגונסי האוויר, כמעצור. כלומר, אותם כנפיים משמשות לשני הפכים. והמיזוג הזה יכול לפעול כאשר באמת יש ראייה אחת אלוקית. לכן, המקום שבו אנחנו מגיעים אל העשייה הצרופה ולהבין מהי חובת האדם בעולמו, ואנחנו רק בתחילת המאמר, זה ההכרה שקודם כל נקודת ההכרעה צריכה לבוא מתוך הסתכלות אל אותה נקודה מרכזית של הבריאה כולה, ראשית. הבראשית זה הקדוש ברוך הוא, והכל ממנו, והכל חוזר אליו. ואין פרטים מפוזרים, אין עדר ללא רואה, אין עצים, מרוב עצים שלא רואים את היער, אלא הכל בא ויוצא מנקודה אחת. לכן כשהאדם צריך להכריע בהכרעות שיש לו, יש לו תמיד לאן ללכת ולאן לחזור. לכן מסיים הרמח"ל בקטע שלנו היום, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. כי כאן בעולם הזה לא ניתן להגיע לשלמות בתפיסה הזו, אבל כן ניתן להגיע גבוה גבוה בעולם הנצח, בעולם הבא. כפי שאדם יכיר בחובה לפרטי פרטיה מתוך ההסתכלות הכללית, כך יהיה לו טוב גם פה, תפארת לו מן האדם, וגם בחיי העולם הבא. יהיה רצון שהשיעור שלנו יעמוד לכל חולי עמו ישראל, כל אחד לפי ענייניו, לפי צרכיו, להכרות שבעם ישראל, שיפרו וירבו, ולגאולתנו במהרה בימינו, אמן ואמן.